על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
ארבע לפנות בוקר. האוויר שקט וחמים, ושרידי מדורה בוערים באיטיות על הקרקע. מסביב למדורה, בקטות קטנות עשויות מעלים, ענפים ואבנים. קולות שקטים של נחירות מרעידים את האוויר, ומדי פעם חיות קטנות מרשרשות בדשא. מעל הגבעה עולים באיטיות חמישה צללים. הם מסתכלים אחד על השני ומסמנים תנועות עם הידיים בחשיכה. אחד מהם מצביע על הבקתה הגדולה ביותר, והשני מצביע על בקתה קטנה שמולה בוערת האש. הם מהנהנים אחד לשני. בתוך שניות החבורה מתפזרת. שניים מהאנשים מתייצבים ליד הבקתה הגדולה, ושלושה הולכים לבקתה הקטנה. הם מזיזים את הענפים במהירות מהפתח. הרעש גורם לתזוזות בבקתה הגדולה. שני אנשים מתעוררים והולכים לעבר הפתח. הם מנסים לצאת, אבל השומרים מונעים את זה מהם. בינתיים שלושת האנשים בבקתה הקטנה מצאו את השלל שחיפשו. גופה של דוב ענק. הם משלבים כוחות אדירים וסוחבים את הדוב החוצה מהמחנה. קול זעקה עולה מתוך הבקתה הגדולה. שני השומרים רצים למדורה ושולפים שלושה ענפים בוערים. האנשים מהבקתה הגדולה יוצאים מהבקתה בזעם, אבל שני השומרים מנופפים בלפידים מולם ומתרחקים. האנשים עוצרים, עובדי עצות, ובינתיים הגנבים מתרחקים עם הדוב, תוך שהם זורקים אבנים לאחור ומאפשרים לשני השומרים להצטרף אליהם. אנשי הבקתה שהתעוררו בבעלה באמצע הלילה, מסתכלים אחד על השני ומגרדים בראש בתימהון. אולי מחר הם יצליחו לתפוס דוב חדש, ואולי לא. חמשת ההומו ספיינסים עוזרים למחנה שהקימו מעבר לגבעה. את הדוב שהם הצליחו לגנוב ממחנה האירקטוסים, הם ינצלו עד הסוף. יאכלו את הבשר, יבעירו את השומן, ויחסו את רצפת הבקתה שלהם עם האור.
זה באמת היה מאוד מרשים. האירקטוסים היו חסרי אונים לחלוטין.
היי, קרלולוס!
קרולוס!
אבל למה בעצם האירקטוסים לא יוצאים חזרה לקחת את הדוב?
לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, אני והדוקטור נמצאים במסע לגלות את תולדות האדם הנבון, הומו ספיינס. זה המין שלנו, המין האנושי. התחלנו מלעקוב אחרי הפרימטים, שהם המשפחה המורכבת שלנו, שכוללת גם קופים. והבנו שהסוג הומו, שאליו שייכים בני האדם, הוא בן דוד של השימפנצות, הגורילות והאורנגוטנים. ראינו שבאפריקה הלכו והתפתחו בני אדם מתוחכמים יותר ויותר. הומו הביליס, שהתחיל לייצר כלי אבן, הומו ארקטוס, שכנראה השיג את השליטה באש, ובהמשך, הומו ניאנדרטלנסיס, שנקרא גם האדם הניאנדרטלי, דניסובים, פלורסיינזיסים, ועוד הרבה מינים של בני אדם, שהם קצת שונים אחד מהשני. המינים האלה מילאו את אפריקה, אירופה ואסיה. הומו ספיינס התחיל להתפתח בערך לפני 250 אלף שנים באפריקה.
אז מה בעצם ההבדל בין הומו ספיינס לבין בני האדם האחרים?
ההבדלים לא גדולים, ורובם מתרכזים בצורת הפנים והגולגולת. הומו ספיינס הוא בגובה בינוני, בערך באמצע בין הומו הביליס להומו ארקטוס. הגולגולת שלנו גדולה יותר כדי להכיל מוח גדול יותר. המוח של הומו ספיינס הוא הגדול ביותר מבין כל המינים בסוג הומו, למעט חלק מהניאנדרטלים, שבאופן מפתיע היה להם מוח יותר גדול. מוח יותר גדול אומר יותר יכולות, ואת זה נראה בהמשך. אזור הגבות של הומו ספיינס פחות בולט משל מיני אדם אחרים, והמצח שלו ישר יותר. הלסת של הומו ספיינס קטנה יותר, והשיניים שלו קטנות משל מיני אדם אחרים. בין השאר, בגלל ההסתגלות לבישול של אוכל שדיברנו עליה בפרק שעבר. מהצוואר ומטה אנחנו מאוד דומים לבני האדם האחרים. באופן כללי יש לנו פחות שרירים, או כוח בשרירים, כי הרבה מאוד אנרגיה הלכה לכיוון המוח. הנה, תשמע עובדה מגניבה.
עובדה מגניבה!
המוח בהומו סייפיאנס שוקל בערך 2% ממשקל הגוף, כלומר בממוצע קצת פחות מקילו וחצי. אבל כמות האנרגיה שהוא צורך זה כמעט 25% מכל האנרגיה שאנחנו מקבלים. אחת התיאוריות היא שתחילת בישול המזון בתקופת הומו ארקטוס נסחה אנרגיה שהייתה דרושה ללעיסה ולעיכול ואפשרה לפנות יותר אנרגיה להתפתחות המוח.
חשוב להבין שהיום הומו ספיאנס במקומות שונים בעולם נראים שונה אחד מהשני, בצבע, בגובה, במשקל ובתכונות אחרות. גם לסביבה שבה אנחנו חיים יש השפעה גדולה על התכונות שלנו, למשל כמות השמש, הגובה שאנחנו חיים בו ועוד. בתקופה שבה הומו ספיאנס התפתח באפריקה, רוב הפרטים היו די דומים אחד לשני.
אז רגע, בוא נדבר על המחטף שהיה פה, אה? זה היה די מרשים.
כן. כשמדענים מנסים להבין למה דווקא הומו ספיאנס הצליח כל כך ובהמשך השתלט על העולם, זה כנראה לא רק הגודל של המוח שלו. היו נאנדרטלים עם מוח יותר גדול. זה בעיקר מה שהוא הצליח לעשות עם המוח שלו. וכנראה הדבר שהכי קידם את ההצלחה של הומו ספיאנס זה היכולת שלו לתקשר עם הומו ספיאנס אחרים. ראית מה קרה שם על הגבעה? התאום המושלם של חמשת הציידים חייב להיות תוצאה של תקשורת טובה ושיתוף פעולה.
אבל יש גם בעלי חיים שיש ביניהם תקשורת טובה. למשל, יש בעלי חיים שמסוגלים לצרוח בקול אם יש סכנה ולהזהיר את שער השבט שלהם.
נכון, אבל לפעמים צריכה זה לא מספיק. הנה, תראה, תגיד לי משהו מפחיד.
קרלולוס, תיזהר, עומד ליפול עליך עץ.
הצילו! ראית? צעקתי. ועכשיו תגיד לי משהו מרגש.
קרלולוס, קניתי לך כלב קטן.
כמה מרגש, כלף! ראית? גם עכשיו צעקתי, אבל המשמעות לא הייתה אותה משמעות. כנראה שהומו ספיאנס היו בני אדם שהצליחו להעניק לצורות שונות של תקשורת משמעויות שונות. הם גם שכללו מאוד את השימוש באיברים בפנים שלהם כדי לעשות צלילים. למשל, אנחנו בעלי החיים היחידים שמשתמשים בלשון כדי להפיק צלילים. אנחנו גם יכולים להשתמש בשפתיים או בגרון בצורות שונות, ככה שיש מגוון שלם של צלילים שאנחנו יכולים להפיק. ככה.
וואו.
כנראה שצורות התקשורת הראשונות היו שילוב של קולות או צלילים שונים וגם שימוש בחפצים כדי להפיק צליל. למשל, נקישות באבנים או אפילו נקישות על הגוף. ולכן, בניגוד לבעלי חיים אחרים שאין הרבה צלילים שהם מסוגלים להפיק, אצל הומו ספיאנס היה מגוון צלילים שאפשר לתת להם כל מיני משמעויות. וכשאפשר לתת הרבה משמעויות, אפשר להכניס יותר תוכן לדברים שאנחנו רוצים להעביר. אם קופים, נמרים או חיפושיות היו עולים על הגבעה, הם לא היו יכולים לדעת שבאחת הבקתות יש דוב, ובטח לא היו יכולים לארגן מתקפה כל כך מתוחכמת. אבל הומו ספיאנס, שראה קודם את האירקטוס עם צדים את הדוב, הם הסבירו אחד לשני איפה הדוב נמצא, סימנו אחד לשני לאן ללכת ומה התפקיד של כל אחד, וכך הם הצליחו לעבוד ביחד וזכו בדוב.
אז הומו ספיאנס פשוט הצליח לנהל תקשורת יותר מפורטת?
זה מה שחושבים החוקרים. אני אתן לך דוגמה. אתה יודע מה זה אדריכל?
זה האיש שמתכנן בתים.
נכון. תחשוב איך ילד בן 4 מצייר בית. הוא מצייר ריבוע, שזה הבית, על הריבוע משולש, שזה הגג, ואולי מוסיף גם חלונות ודלת. אין הרבה פרטים, אבל כשאדריכל ניגש לצייר בית, הוא מדגיש כל פרט ופרט. באיזו צורה הדלת, מה האובי של החלונות, איזה צבעים יש בכל מקום, ומה הרוחב של המסדרון. הרבה יותר פרטים. כשהומו ספיאנס התחיל להתייחס לפרטים, זה אפשר לו להעביר יותר מידע להומו ספיאנס אחרים, והפך אותם להיות יותר בתוחכמים. אבל הדבר המרכזי שכנראה הבדיל באמת את הומו ספיאנס משאר מיני בני האדם, ובטח משאר מיני בעלי החיים, זה היכולת שלו לחשוב בצורה מופשטת.
למה הכוונה?
בואו נעשה תרגיל עם הילדים שמקשיבים לנו. ילדים, אני סופר עד 3, וכל אחד מכם חושב על כלף בצבע צהוב, עם כנפיים של נשר וחדק של פיל. 1, 2, 3. נו, הצלחתם? למרות שאף פעם לא ראיתם כזה כלב, הצלחתם לדמיין איך הוא נראה. להומו סאפיינס יש אפשרות לחשוב גם על דברים שהוא לא ראה אף פעם, להעלות רעיונות ולחלוק אותם עם הומו סאפיינסים אחרים, לתכנן ולהוציא לפועל, גם אם אלה דברים שאי אפשר לראות אותם או נגעת בהם, אלא שהם רק רעיון. והכל נובע מהיכולת שלו לתקשר ולשתף פעולה. ודבר נוסף שחשוב מאוד לגבי הומו סאפיינס, הוא היכולת שלו לתת משמעות לדברים מסוימים, אבל המשמעות נמצאת רק בדמיון שלו. בערך בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בני האדם התחילו לייצר תכשיטים למשל, בנוסף לכלי נשק, חרוזים ושרשראות. או, הנה, תסתכל שם! חמשת הציידים הגיעו לכפר של ההומו סאפיינסים עם הדוב. אחד מהם נכנס למחסה ומוציא משם ארבע שרשראות. הוא מחלק אותן לציידים.
הם מסתכלים על השרשראות בהתרגשות ובגאווה, ועכשיו הם מתחילים לקפוץ ולרקוד מסביב לאיש.
למה זה דומה?
זה כאילו הוא נתן להם מתנה.
זה בדיוק זה. השרשראות עשויות בסך הכל מאבנים פשוטות, אבל כל ההומו סאפיינסים בשבט הזה מאמינים שהשרשרת מגיעה רק למי שהתאמץ, למשל בלהביא דוב. ולכן לשרשרת הזאת יש ערך גדול, למרות שזה בסך הכל אבנים. בהמשך ההתפתחות של בני האדם, הדוגמה הכי טובה היא כסף.
כסף.
כסף! הפעם לא טעיתי. ילדים, תבקשו מההורים שלכם לפתוח את הארנק ולהראות לכם את השטרות של הכסף שיש להם שם. הם יבקשו מכם ממש להיזהר, לא לשחק עם השטרות ולא לאבד אותם, אבל תסתכלו על השטרות. 20 שקלים, 50 שקלים, 100 או 200 שקלים. זה בסך הכל חתיכות נייר. למה כל כך מסוכן לאבד את חתיכות הנייר האלה? זה חתיכת נייר עם מספרים ופרצוף של אנשים. אבל מכיוון שכל בני האדם בעולם מאמינים ביחד שלחתיכת הנייר הזאת יש חשיבות וערך, זה נותן לה משמעות. אתם יכולים להעביר אותה לבן אדם אחר, את חתיכת הנייר, והוא יסכים לתת לכם משהו בתמורה. אם תיתנו מספיק חתיכות נייר כאלה לבן אדם, הוא יכול לתת לכם אפילו אוטו או בית. וזה אך ורק כי כל בני האדם בעולם מאמינים ברעיון הזה.
אז בעצם אתה אומר שהומו סאפיינס הצליח כל כך מכיוון שהתקשורת שלו הייתה טובה וכי הוא הצליח לאחד הרבה בני אדם תחת רעיונות משותפים?
זה מה שהחוקרים חושבים היום. זה גם יצר מצבים שבהם אפשר היה להגדיל את השבט ועדיין לייצר בו סדר. בטבע יש גבול כמה גדולה יכולה להיות קבוצה של בעלי חיים לפני שהיא מתפרקת לקבוצות קטנות יותר. כדי לארגן הרבה בעלי חיים שיעשו משהו ביחד, צריך מנהיג. לבעלי חיים בטבע יש לפעמים מנהיגים טבעיים, למשל קוף זקן וחזק שכולם מקשיבים לו. קוראים לזה זכר אלפא, או אולי נקבת אלפא. אבל אין לבעלי החיים את היכולת להתארגן בקבוצות יותר גדולות. להומו סאפיינס כן הייתה את היכולת הזאת. למשל, אם אחד מהם הצליח לשכנע את בני האדם האחרים בשבט, שהוא מנהיג השבט וצריך לעשות מה שהוא אומר, הוא היה יכול לקבוע ולכוון את הפעולות של עשרות ואפילו מאות בני אדם שונים. בהמשך, המציאו גם כללים וחוקים, מה מותר ומה אסור לעשות. למשל, מי שיפריע למנהיג בזמן השינה שלו, יסולק מהשבט. כמובן שגם הכללים והחוקים זה המצאות ודמיונות, אבל מכיוון שכל השבט מאמין בהם, הם הצליחו להגביר את הסדר.
היי, קרלולוס, מכונת הזמן שלנו קוראת לנו. היא רוצה שנתקדם קדימה בזמן.
בוא נלך.
אנחנו מתחילים להתקדם בזמן וצופים במין הומו סאפיינס הולך ומרחיב את היכולות שלו. יש לנו מפה בחללית שמתארת את כל מיני בני האדם. כל מין בצבע אחר. 100,000 שנים לפני ההווה, הומו סאפיינס עדיין מתקיים באפריקה לצד בני אדם אחרים. רואים שם נקודות אדומות של הומו סאפיינס, נקודות כחולות של הומו ארקטוס ונקודות צהובות של הומו ארגסטר, בעוד שבאירופה ובאסיה נמצאים כבר בני אדם ממין ארקטוסים, ניאנדרטלים בצבע ירוק ודניסובים בצבע כתום. אנחנו צופים באוכלוסיות ההומו סאפיינס מתקדמות ומתפתחות, משכללות את כלי הנשק ומפתחות סימנים ראשונים של תרבות, כמו למשל תקסים וקבורת מתים. לצד השימוש באבנים, הם מתחילים להשתמש בעצמות, שיניים וקרניים של בעלי חיים כדי לייצר חפצים שמשמשים אותם בצורות שונות, ולפעמים אפילו רק בשביל היופי. 70 אלף שנים לפני ההווה, משהו מתחיל לקרות באפריקה. ייתכן ששינויים משמעותיים במזג האוויר או שינוי במקורות המזון מתחילים לדחוף אוכלוסיות של הומו ספיאנס אל מחוץ לאפריקה, והנקודות האדומות הולכות ומתפשטות, כמו שראינו בעבר עם מיני אדם אחרים. אנחנו צריכים לזכור שבאותו זמן היבשות לא נראו בדיוק כמו שהן נראות היום, ויש פחות ימים ואוקיינוסים שמפרידים ביניהן. הומו ספיאנסים מגיעים לאזורי ערב הסעודית, איראן והודו שהיום נמצאות ביבשת אסיה. עוד 30 אלף שנים קדימה, והאדם הנבון כבר מאכלס חלק מאירופה והתפשט עד קצה מזרח אסיה. בני האדם הנבונים כבר מצליחים לחבר עצים זה לזה ולייצר רפסודות פשוטות שמאפשרות להם לחצות גם את הים. ובאופן הזה מופיעות נקודות אדומות של הומו ספיאנס גם ביבשת אוסטרליה, לפני בערך 40 אלף שנים. בהמשך, בני האדם שנמצאים בצפון מזרח אסיה, שהיום זה חלק מרוסיה, מצליחים לעבור ברגל או בעזרת רפסודות את המיצר שמפריד בין אסיה לאמריקה, ואז מתחילים להתפשט גם דרומה ולאכלס את אמריקה הצפונית ובהמשך את אמריקה הדרומית. 30 אלף שנים לפני ההווה, הומו ספיאנס, האדם הנבון, מצליח להתפשט כמעט לכל העולם.
אבל דוקטור, תראה מה קורה באירופה בינתיים.
אנחנו נמצאים מעל אזור באירופה הצפונית ומתצפטים למטה. אנחנו מצליחים לראות שני שבטים שנמצאים לא רחוק אחד מהשני. אחד זה שבט עצום של בני אדם ניאנדרטלים מסומן בירוק. יש פה אולי 500 אנשים. לא רחוק ממנו חונה שבט של ספיאנסים, בני אדם נבונים, אבל הוא קטן הרבה יותר, אולי 100 נקודות אדומות. העמק פה יפה מאוד, אבל גם קר. הניאנדרטלים שנמצאים פה כבר הרבה מאוד שנים רגילים לקור הזה, ותסתכל עליהם, הם חזקים וחסונים הרבה יותר מבני אדם הנבונים. אם תהיה פה התנגשות, די ברור מי ינצח. העמק הזה מלא באיילים ובסוסים, שהם מקורות בשר מעולים. אנחנו רואים את הניאנדרטלים שולחים כל פעם קבוצות לצייד. כל קבוצה מצליחה לצוד אייל או סוס והם מביאים אותם למחנה. הם עובדים על זה מאוד קשה ומבזבזים הרבה אנרגיה. אבל תראה מה קורה במחנה הספיאנסים. הם יתרו עדר גדול של איילים באחד העמקים. יש שם לפחות 50 איילים. הם שולחים לשם קבוצה של 3 ציידים. זהו? מה הם חושבים לעצמם? הציידים מתקרבים אל האיילים ומתחילים לזרוק עליהם חניתות ואבנים. האיילים בורחים, אבל תראה, הספיאנסים מקיפים אותם רק מצד ימין וממשיכים לצלוף בהם. האיילים בורחים כולם לצד שמאל. וואו, תראה מה קרה עכשיו! המעבר בצד שמאל נהיה צר הרבה יותר. הספיאנסים הכניסו את האיילים למלכודת. הם ידעו שהאיילים לא יוכלו לצאת משם. האיילים נדחקים למעבר הצר ומנסים בכל כוחם להתחמק, אבל הם לכודים. שניים מהספיאנסים עולים לנקודה גבוהה ומתחילים להלום בעדר האיילים. זה די ברור שלאיילים אין סיכוי. הספיאנסים השתמשו בתבונה שלהם ובשיתוף הפעולה שלהם כדי להשיג הרבה יותר אוכל בהרבה פחות מאמץ מאשר הניאנדרטלים. 100 שנה קדימה, ותראה מה קורה עכשיו. שבט הספיאנסים כבר מונה מעל 1,000 נקודות אדומות, ושבט הניאנדרטלים הצטמצם לפחות מ-100 נקודות ירוקות. זה מה שאפשר לעשות עם מוח כזה מתוחכם.
נכון, האדם הנבון הצליח בכל מקום שבו היה להתחרות עם בני האדם האחרים בצורה כל כך מוצלחת שפשוט לא היו לו מתחרים. לאט לאט, או במושגים אבולוציוניים, מהר מהר, האדם הנבון הצליח להתפשט ולהשתלט על שטחי מחיה כמו אש בשדה קוצים ולדחוק החוצה את אוכלוסיות בני האדם האחרות. כשלשבט מסוים לא נשאר מה לאכול או איפה לחיות, בני האדם בשבט הזה פשוט לא שרדו. הם הלכו ונכחדו. האירקטוסים, הפלוריסיינזים, הניאנדרטלים, הדניסובים.
עצרנו. מכונת הזמן שלנו נמצאת 12,000 שנים לפני ההווה, והיא מרחפת באוויר. אנחנו מסתכלים על מפת העולם, המפה שרק לפני 100,000 שנים הייתה בנקודות בכל מיני צבעים, אדום, ירוק, כחול, כתום. כל הנקודות האלה נעלמו, למעט הנקודות האדומות. יש מיליונים של נקודות אדומות כמעט בכל מקום בעולם. מה זה בעצם אומר?
זה בעצם אומר שהומו ספיאנס הצליח. במשך מאות אלפי שנים התקיימו בני אדם ממינים שונים זה לצד זה, אבל ההופעה של הומו ספיאנס טרפה את הקלפים. הוא היה כל כך מוצלח בדרך המחשבה שלו, ביכולות שלו ובשיתופי הפעולה שלו, שהוא לא השאיר סיכוי למיני האדם האחרים. ו12,000 שנים לפני ההווה, ניחד אחרון בני האדם שהוא לא הומו ספיאנס. האדם הנבון הפך לשליט העולם, והיכולות שלו היו כבר מאוד משמעותיות. לבני האדם האלה כבר הייתה תרבות, שפה קדומה, תקסים, כלי נגינה ומבנים חברתיים מאורגנים ומסודרים שאף בעל חיים אחר לא הצליח לבנות, לא לפניהם ולא אחריהם.
זה מאוד מרשים, באמת. והספיינסים האלה, בני האדם שלפני 12,000 שנים, מה הם אכלו ואיפה הם גרו? הם כבר הצליחו לבנות בניינים?
בני האדם שלפני 12,000 שנים היו עדיין לקטים ציידים, וזה אומר שהם גם היו נוודים. הם הקימו כל פעם מחנה במקום אחר, אכלו, שיחקו וצדו. היום ברור שזה לא המצב. למרות שיש בכמה מקומות בעולם שבטים של נוודים, ואפילו שבטים של לקטים ציידים, רוב בני האדם גרים במגורי קבע, כלומר מגורים שלא צריך להזיז, בניינים ובתים שמאורגנים לתוך כפרים, יישובים וערים.
אז מה גרם לבני האדם לעבור מלהיות נוודים ללהתגורר במקומות קבועים?
אני אגיד לך מה גרם לזה. טריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוסו. טריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוסו. טריטיקום אוריה זיה מייס סולנום טוברוסו. טריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוסו. טריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוסו.
טוב, אני לא יודע מה קרלולוס עושה. זה נשמע כאילו הוא אומר איזה לחש קסמים או משהו. טריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוסום? האם זאת התשובה? מה זה אומר? הצטרפו אלינו לפרק הבא של מסע אל גוף האדם, סיפורו של הומו סאפיאנס. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.